שלום וברכה, מסכת קידושין דף כ"א, אנחנו מתחילים בשורה השלישית מלמעלה. וראשית נזכה בברייתא שהביאה הגמרא בסוף העמוד הקודם על הפסוק ואם גאול יגאל את השדה המקדיש אותו ויסף חמישית כסף ערכך עלה וקם לו. ואמרה הברייתא שהפסוק בא ללמד שהמקדיש את שדה אחוזתו לווה כסף וגואל את השדה וכן וגואל את השדה לחצאין. והיה צורך ללמוד את הדבר מפסוק שיכול היית לומר את הקל וחומר הבא, ומה מוכר שדה אחוזה שיופה כוחו שאם הגיע יובל ולא נגלה חוזר את השדה לבעליה ביובל, ומצד שני הוא רק כוחו שאין הוא לווה וגואל והוא גם לא גואל החצאין, אז אם כך מקדיש שדה אחוזתו שהוא רק כוחו באופן יחסי לעומת מוכר שדה אחוזה שאם הגיע יובל ולא נגלה השדה הרי יוצא לכהנים ביובל, אז אינו דין שהוא רק כוחו שאין לווה וגואל ואינו גואל לחצאין? זאת אומרת, אדם שמחר את שדה האחוזה ולא גאל אותה, הרי השדה חוזרת לבעליה ביובל. מה שאין כן, מקדיש שדה אחוזה, שאם הוא לא פדע אותה, הרי השדה לא חוזרת לבעליה ביובל אלא מתחלקת לכהנים. אז אם מוכר שדהו לא לווה וגואל או גואל החצאין, מקל וחומר היינו אומרים שגם מקדיש שדהו אינו לווה וגואל או גואל החצאין. ולכן אמרה הברייתא שהיה צורך ללמוד את הדין הזה שהוא לווה וגואל או גואל החצאין מזה שכתוב ואם גאול יגאל. ומביאה הגמרא בסוגריים סימן לשמות של שלושת אומרי המאמרים הבאים חרש חבש זמן. אמר לרווח הברדה רבה לרבה שזה הסימן חרש, אמר לרווח חסה ולרבה שזה הסימן חבש, ואמר למרזות רברדה רב מרי לרבינה זה הסימן זמן. ממרה ראשונה אמר לי שאל רווח הברי בנו דרבה לרבה שהיא את השאלה הבאה. איקה למפרח, יש לפרוח את דברי הברייתא שאמרה שצריך פסוק כדי ללמוד שמקדיש שדה אחוזתו יכול ללוות כסף ולגאול את השדה, משום שלולי הפסוק היינו לומדים בקל וחומר מדינו של מוכר בית בערי חומה שהוא לא לווה וגואל, שגם מקדיש שדה אחוזה לא לווה וגואל. שהרי מה למוכר בית בבתי ערי חומה שכן הוא רק יכול להיגאל לעולם, שלאחר השנה הראשונה למחירה הוא כבר לא יכול לפדות את הבית, ולכן אומר שהוא רק גם כוחו שהוא לא לווה וגואל ולא גואל החצאין. תאמר לעומת זאת במקדיש שדה אחוזה שיופה כוחו להיגאל לעולם, ולעולם הכוונה לעולמו של יובל, שהוא יכול לגאול את השדה שהוא הקדיש עד היובל. אז מזה שהתורה יפתה את כוחו שהוא יכול לגאול את השדה עד היובל, מסתבר לומר שגם יופה כוחו שהוא יכול ללוות ולגאול את השדה או לגאול אותה לחצאין. ואם כן, למה אמרה התורה את הפסוק ואם גאול יגאל את השדה? אמר לי רווחה סבא לרבשי שכך יש לתרץ את קושייתו של רווחה, שהצורך של הברייתא ללמוד את הדין מהפסוק זה משום דאיקה למימר ניהד ארדינה ותהיתי במה הצד. נחזור ונלמד את הדין באמצעות לימוד שנקרא במה הצד, כלומר מהמכנה המשותף בין מוכר שדהו למוכר ביתו. באופן הבא, מוכר שדה אחוזה יוכיח שיופה כוחו להיגאל לעולם, בשונה ממוכר בית בבתי ערי חומה שהוא רק כוחו כי הוא לא ניגאל לעולם, ובכל זאת ואין זה גורם שהוא לווה כספים וגואל או וגואל החצאין. מה שאומר שהפרמטר שאפשר לגאול עד היובל לא בהכרח אומר שמותר ללוות כסף ולגאול או לגאול החצאין. ואם תקשה על כך, אבל מה למוכר שדה אחוזה שכן הוא רק כוחו להיגאל מיד, שהרי בשנתיים הראשונות לא ניתן לגאול את השדה, אז אולי זה גרם שהוא לא לווה וגואל ולא גואל החצאין. אבל לא ניתן לומר את זה מפני שמוכר בית בבתי ערי חומה יוכיח שהוא כן יכול לגאול את הבית מיד, ובכל זאת הוא לא לווה וגואל ולא גואל החצאין. וחזר הדין, לא ראי זה כראי זה, גאולת שדה אחוזה היא לא כמו גאולת בית בבתי ערי חומה, שכל אחד מהם הוא רק כוחו בפרמטר אחר, ובכל זאת המכנה המשותף ביניהם, דהיינו הצד השווה שבהם, שנגאלין ועדין ואין לווה וגואל או וגואל לחצאין. אז אף אני על פי זה אביא את דין מקדיש שדהו, שיש בו את אותו מכנה משותף שנגאל, ולכן אומר שהדין ואין לווה וגואל או וגואל לחצאין. ולכן היה צורך לברייתא ללמוד את הדין שמקדיש שדהו לווה וגואל או גואל החצאין מהפסוק. מקשה על כך אמר למרזות רברי בנו דרב מרי לרבינה, איקה למפרח, יש לפרוח את הלימוד במה הצד באופן הבא, מה להצד השווה שבהן? הרי ניתן לומר שיש מכנה משותף אחר שכן הוא רק כוחם להיגאל בשנה השנייה, שהרי מוכר שדה אחוזה אין המוכר יכול לגאול עד שתבוא השנה השלישית, ומוכר בית בעיר חומה אינו גואל אותו אלא בשנה הראשונה בלבד. נמצא שאין זה, דהיינו המוכר שדה אחוזה וגם לא המוכר בית בבתי ערי חומה יכולים לגאול בשנה השנייה. תאמר במקדיש לעומת זאת שיופה כוחו לגאל בשנה שנייה. ולכן הייתה הברייתא צריכה את הפסוק במקדיש שדהו כדי ללמוד שלמרות שהוא ניגל, הוא כן לובה וגואל או גואל החצאין. ועכשיו הגיעה הגמרא לסימן השלישי שהבאנו בדף חף, האם בית יכול להיגאל על ידי קרובים? בא מיני ששאל רב הונא בר חיננא מרב ששת את השאלה הבאה, המוכר בית בבתי הרי חומה, האם הוא ניגאל לקרובים על כורחו של הלוקח, או אולי אין הוא ניגאל לקרובים, והיחיד שיכול לגאול אותו זה רק מי שמכר אותו. ומבאר רב הונא את צדדי השאלה, האם גאולתו משדה אחוזה גמר? את הגזרה שווה בין שדה אחוזה לבין בית בבתי הרי חומה שנלמדת מהמילה גאולתו, האם לומדים אותה באופן הבא, מה שדה אחוזה אינה נגאלת לחצאין ונגאלת לקרובים, אף אינמי, אז גם לגבי המוכר בית בבתי הרי חומה, שלדעת חכמים, אין הוא ניגאל לחצאין, נאמר, וניגאל לקרובים, או דילמה או אולי, לומדים את הגזרה שווה באופן הבא, כי כתיב הגאולה בחצאין הוא דכתיב, אבל בקרובים לא כתיב. שהמילה גאולתו שנכתבה לגבי שדה אחוזה, באה למעט שלא ניתן לגאול אותה לחצאין, שהרי נאמר שם והשיג הידו ומצא כדי גאולתו. ומזה לומדים כדי כולו ולא כדי חציו. ולכן גם במילה גאולתו שממנו לומדים את הגזרה שווה, נלמד שאין גאולה בחצאין, אבל לא נלמד לגבי גאולת קרובים. אמר לי, עונה לו על כך הפששת, שהמוכר בית בבתי הרי חומה אינו ניגל לקרובים. הייתי ומקשה הגמרא על תשובתו של רב ששת. שלגבי שנת היובל נאמר, ובכל ארץ אחוזתכם גאולה תיתנו לארץ. ואומר רשי שזה פסוק מיותר, שהרי התורה כבר פירטה את דיני הגאולה והחזרה ביובל. ומכאן למדה הברייתא לרבות בתים ועבד עברי, שיהיו ניגלים לקרובים. עד לכאן ציטוט מהברייתא, ומדייק את הגמרא מה אליו, האם אין הכוונה לבתי הרי חומה, שגם הם ניגלים על ידי קרובים, וזה עומד בסתירה לתשובתו של רב ששת. דוחה הגמרא שלא הכוונה לבתי הרי חומה, אלא לבתי חצרים. דהיינו, העיירות שלא היו מוקפות חומה ממות יהושע בן נון, שהדין שלהם הוא כשדה אחוזה שהם ניגלים בקרובים. מקשה על כך הגמרא, אבל בתי חצרים בהדיה במפורש כתיב בהו. ובתי החצרים אשר אין להם חומה סביב על שדה הארץ יחשב, גאולה תהיה לו ובל יובל יצא. אז לא מסתבר ללמוד את הדין שהם יוצאים ביובל מהפסוק, ובכל ארץ אחוזתכם גאולה תיתנו לארץ. מתרץ את הגמרא שהפסוק ההוא בא כדי לקובעו חובה על הקרובים שהם מחויבים לפדות את הבית בבתי החצרים. והליבה, וזה מסתדר לפי שיטתו דרבי אליעזר דתניה, שכך שנינו בברייתא על הפסוק, נקרא בפנים, כי ימוך אחיך ומחר מאחוזתו, ובא גואלו הקרוב אליו וגאל את ממכר אחיו. וראשית אומרת הברייתא את מסקנת הלימוד, שזה רק רשות, אבל לא חובה על הקרוב לגאול את ממכר אחיו. ועכשיו מסבירה הברייתא כיצד היא הגיעה ללימוד הזה. אתה אומר שזה רשות, או אינו אלא חובה, תלמוד לומר, בפסוק העוקב, ואיש כי לא יהיה לו גואל, והשיג ידו ומצא כדי גאולתו. ושואלת הברייתא, וכי יש אדם בישראל שאין לו גואלים, הלא כולנו בניו של יעקב אבינו. אלא דיבר הפסוק על אדם זה שיש לו ואינו רוצה לקח, שהרשות בידו. אלו דברי רבי יהושע. רבי אליעזר חולק ואומר, שהפסוק וגאל את ממכר אחיו מלמד, שיש חובה לקרובים לגאול את ממכר אח. ומבאר רבי אליעזר כיצד הוא הגיע למסקנה הזו. אתה אומר שחובה עליהם לגאול את ממכר האח, או אינו אלא הרשות בידם. תלמוד לומר, לכן חזרה התורה וכתבה, ובכל ארץ אחוזתכם גאולה תיתנו לארץ. ומכאן שהכתוב כבר חובה, שהקרוב חייב לגאול את ממכר אחי, וזה נלמד בהפסוק, ובכל ארץ אחוזתכם גאולה תיתנו לארץ. הרי שהפסוק הזה לא מדבר על בתי הרי חומה, אלא על בתי חצרים, שהקרובים חייבים לגאול אותם לשיטת רבי אליעזר. ומסביר רש"י שאת הפסוק שדרש רבי יהושע כי לא יהיה לו גואל, ידרוש רבי אליעזר באופן הבא, שאי אפשר ביד הקרוב הראוי ליורשו לגאול את השדה, ובאה התורה להשמיע לנו שאין חובת גאולת השדה מוטלת, אלא על הקרוב מן הכל ולא על קרובים אחרים. אמרי לי, שאלו רבנן לרב אשי, ואמרי לה, ויש אומרים ששאל את זה רבינה לרב אשי. בישלמה למאן דאמר, לשון הפסוק, ובכל ארץ אחוזתכם גאולה תיתנו לארץ, מסתדרת למי שאומר שזה בא לרבות בתי הרי חומה, שנגלות בקרובים. היינו דכתיב, וזו הסיבה שנקטה התורה את הלשון בחול. אלא למאן דאמר, שהפסוק בא לרבות בתי חצרים, מהי משמעות המילה בחול? הרי מספיק היה לכתוב, גאולה תיתנו לארץ. ולכן נשארת הגמרא בקשיא, כי יותר מסתבר לומר שמהמילה ובחול לומדים, שיש גאולת קרובים לבית בעיר המוקפת חומה. אבל יש כלל שאומר, שעל דחייה בלשון קשיא, בשונה מעל דחייה בלשון טיובטה, יש תירוץ, ולכן לא מדובר על דחייה סופית, וממילא ממשיכה הגמרא ומקשה, הייתי והקשה אביי לרב ששת. שיש ברייתא שאומרת, מה תלמוד לומר, יגלנו, 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 ג' פעמים? שאמרה התורה, לגבי עבד עברי הנמכר לגוי, אחרי נמכר גאולה תהיה לו, אחד מאחיו יגאלנו, או דודו או בן דודו יגאלנו, או משר בשרו ממשפחתו יגאלנו, או ישיג ידו ונגאל. ומה באה התורה להדגיש לנו על ידי החזרה על המילה יגאלנו שלוש פעמים? אומרת הברייתא, שזה בא לרבות כל הגאולות שנגאלות כסדר הזה. ואומר רש"י שהגמרא מבינה בשלב הזה, שזה בא ללמד שכל הדברים שעומדים להיגאל נגאלים לקרובים. אז מה אליו, האם לא בכלל זה גאולה של בתי הרחומה ועבד עברי על ידי קרובים? וזה סותר את דברי רב ששת. דוחה רב ששת ואומר, לא זו כוונת הברייתא, אלא הכוונה לגאולה של בתי חצרים ושדה אחוזה, שגם הם נגאלים בגאולת קרובים. מקשה על כך הגמרא, אבל בתי חצרים ושדה אחוזה בהדיה במפורש כתיב שיש בהם גאולת קרובים, שהרי כתוב על שדה הארץ יחשב. שזה נאמר לגבי בתי החצרים, ולגבי שדה אחוזה נאמר, ובא גואלו הקרוב אליו וגאל את ממכר אחיו. נעל כך הגמרא שצריך להסביר כדי אמר רב נחמן בר יצחק, במקור שהגמרא תביא בהמשך לקרוב קרוב קודם, ההכנה מכך גם לגבי בתי חצרים ושדה אחוזה לומדים לקרוב קרוב קודם. שבשדה אחוזה אומנם כתוב ובא גואלו הקרוב אליו, אבל לא מפורש שהקרוב קרוב קודם, זאת אומרת שיש קדימות למי שיותר קרוב במשפחה, מה שאין כן לגבי עבד עברי, מפורש בפסוקים שקודם כל דודו גואל אותו, ואם אין לו דוד, בן הדוד גואל אותו, ואם לאו, אז משאר בשרו. ושואלת הגמרא, איך היתמר, איכן נאמרו דברי דרב נחמן בר יצחק? עונה על כך הגמרא, די בעיה להו, על השאלה הבאה. עבד עברי הנמכר לישראל, האם הוא נגאל לקרובים או אינו נגאל לקרובים? וזה הסימן הרביעי שהוזכר בעמוד הקודם. הוא מבאר את הגמרא את גבולות השאלה. אליבא לפי שיטת דרבי לא תיבא אלך, לא תישאל השאלה.
דאמר על מה שאמרה התורה,
בעבד עברי הנמכר לגוי, ואם לא יגאל באלה ויצא בשנת היובל ובניו עמו. ומכאן דייק רבי, שרק מי שאינו נגאל באלה, דהיינו בקרובים, הוא נגאל בשש. אלמה, זאת אומרת שעבד עברי שנמכר לישראל לא מפרק. כלל לא נגאל בקרובים. אלא כי תיבא אלך, השאלה תישאל אליבא לפי שיטת דרבנן, שהם לא דייקו את הפסוקים כרבי, מי? מה יהיה הדין של עבד עברי הנמכר לישראל? האם ילפינן את הגזרה שווה מהמילה שכיר שכיר? להשוות את הדינים של עבד עברי הנמכר לגוי ועבד עברי הנמכר לישראל? ולא דרשה את המיעוט של המילה יגלנו, שנאמרה בעבד עברי שנמכר לעובד כוכבים, כך שלא ממעטים שאין גאולת קרובים בעבד עברי הנמכר לישראל. או דילמה או אולי כן דורשים את המיעוט יגלנו, שגאולת קרובים היא דווקא לזה, לעבד העברי שנמכר לגוי ולא לאחר. אומרת הגמרא, תשמע בו שמה הוכחה מהברייתא הבאה, שמהפסוק ובכל ארץ אחוזתכם גאולה תיתנו לארץ לומדים לרבות בתים ועבד עברי, שגם הם נגלים בקרובים. עד לכאן לשון הברייתא, ומדייק את הגמרא מה אליו, האם אין הכוונה לבתי הרחומה ועבד עברי הנמכר לישראל. דוחה הגמרא שלא זו כוונת הברייתא, אלא כוונת הברייתא לעבד עברי הנמכר לעובד כוכבים. מקשה על כך הגמרא, אבל עבד עברי הנמכר לעובד כוכבים בהדיה במפורש כתיב בי גאולת קרובים, שנאמר בפסוק או דודו או בן דודו יגלנו, כך שבהכרח הברייתא התכוונה לעבד עברי שנמכר לישראל. הפכנו דף, מתרצת הגמרא, הפסוק ההוא בא לקובעו חובה שהקרובים מחויבים לגאול. עבד עברי שנמכר לגוי, ואפילו לרבי יהושע דאמר גבי שדה אחוזה שאין חובה על הקרובים לגאול אלא רק רשות בידם, לגבי עבד עברי שנמכר לגוי הוא מודה שחובה על הקרובים לגאול אותו כדי שהוא לא יתאמה בעובדי כוכבים. ועל כן מנסה הגמרא להביא הוכחה מברייתא אחרת, תשמע בו שמה הוכחה מהברייתא, ששאלה מה תלמוד לומר, מה בא הפסוק ללמד אותנו כאשר הוא חזר יגלנו 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 ג' פעמים לגבי עבד עברי הנמכר לגוי, לרבות כל הגאולות שנגלות כסדר הזה. עד לכאן לשון הברייתא, ומדייק את הגמרא מה אליו, האם אין הכוונה לבתי הרחומה ועבד עברי הנמכר לישראל, שגם בהם יש גאולת קרובים. דוחה הגמרא שלא זו כוונת הברייתא, אלא הברייתא התכוונה לבתי חצרים ושדה אחוזה. מקשה על כך הגמרא, אבל בתי חצרים בהדיה במפורש כתיב בו על שדה הארץ יחשב. חוזרת הגמרא על התשובה שאמר רב נחמן בר יצחק לקרוב קרוב קודם, שגם בגאולת קרובים חובת הגאולה מוטלת על הקרוב ביותר. וממילא לא קיבלנו תשובה על השאלה האם עבד הנמכר לישראל נגאל בקרובים. ציטוט מהמשנה, והנרצה נקנה ברצייה. המקור לכך דכתיב, ורצה אדוניו את אוזנו במרצע. ציטוט מהמשנה, וקונה את עצמו ביובל ובמיטת האדון. והמקור לכך דכתיב, והגישו אדוניו אל האלוהים, והגישו אל הדלתו אל המזוזה, ורצה אדוניו את אוזנו במרצע, ועבדו לעולם. ומהמילות של המילה ועבדו, שהוא עובד אותו, ולא את הבן ולא את הבת. וממה שנאמר לעולם לומדים, לעולמו של יובל. ולא שהוא עבדו לעד ולעולמי עולמים, כפי שלומדת הגמרא בראש הפרק, מהפסוק ושבתם איש אל אחוזתו. ועוד בענייני רצייה. תנו רבנן, שנו רבותינו בספרי. מהמילה מרצע אין לי לומר, אלא שרוצים במרצע. מניין לרבות, כלים נוספים שניתן לרצוע איתם, כדוגמת הסול והסירה והמחת והמקדח והמכתב. ומסביר רש"י שסול זה קיסם חד, סירה זה קוץ, מקדח זה כלי מלאכה של ברזל שקודחים בו בעץ לעשות נקב, ומכתב זה סוג של עד שהיו חוקקים על ידו בפסנקס עין. תלמוד לומר, לומדים שניתן לרצוע אותה מזה שכתוב שם בפסוק את הלשון הכללית ולקחת, שזה בא לרבות כל דבר שניקח ביד. אלו דברי רבי יוסי ברבי יהודה. רבי לעומת זאת חולק ואומר, מה מרצע הוא מיוחד של מתכת? אף כל כלי שאתה רוצה לרצוע איתו צריך להיות של מתכת. במסורת הש"ס מוחק את המילים דבר אחר על פי הגעת הרשש, וממשיכה הברייתא ואומרת שלשון הפסוק המרצע מלמד להביא המרצע הגדול, כפי שתפרש הגמרא בהמשך. וממשיכה הברייתא, אמר רבי אלעזר, יודן בריבי, ומסבירה שהיא שיודן היה שמו, וגדול בדורו היה, ולכן כינו אותו בריבי, שזה לשון חוכמה וחריפות. הוא היה דורש, כשהם רוצים, אין רוצים אלא במילתא, שזו העלייה של האוזן, דהיינו בשר האוזן ולא התנוך. וחכמים לעומת זאת אומרים, אין עבד עברי כהן נרצע, מפני שהוא נעשה בעל מום. ואם תאמר כפירושו של יודן בריבי, שבמילתא הם רוצים, אז זה אך עבד עברי כהן יעשה בעל מום. הבהכרח שאין עבד עברי נרצע, אלא בגובה של אוזן. דהיינו בסחוס, ומתקבל הרושם שהיום יש הרבה מאוד עבדים שמסתובבים ברחוב, לפי שיטת יודן בריבי. ניתן להבחין בהם, כי הם נרצעו בתנוך של האוזן, ולפי שיטת חכמים ניתן להבחין בהם, כי הם נרצעו בסחוס של האוזן. ושואלת הגמרא במייקה מפלגי, במנח לקור רבי יוסי ברבי יהודה ורבי, שרבי אסר לרצוע בסול וסירה שאינם עשויים מתכת. ונקדים ונאמר, שכאשר כתוב בתורה תיבה כוללת דברים רבים, ולאחריה כתוב תיבה הממעטת דברים מסוימים, נשאלת השאלה, האם מגדירים את התיבה הכוללת ככלל, הבא לכלול את כל הדברים, ואת התיבה הממעטת כפרט, שמצמצמת ומפרשת את הכלל, או שמגדירים את התיבה הכוללת כריבוי, המרבה את כל הדברים, ואת התיבה הממעטת כמיעוט, הממעט דברים מסוימים, זה מה שנקרא כלל ופרט או ריבוי ומיעוט. ההבדל בין שתי השיטות מתבטא בהיקף הדברים אותם לומדים מן הכתוב. המידות של כלל ופרט מתמקדות ביחסי הכללים והפרטים המפורשים בכתוב, ועל פיהם נרמז מה שלא נכתב. לעומת זאת, מידות הריבוי והמיעוט מתייחסות אל הפרטים כעצמאיים, ולא מחשיבות אותם כפירושו של הכלל. מקובל לייחס את עיקרי השיטות לרבי עקיבא ורבי ישמעאל, שנחלקו בכך בהרבה מקומות, אף שתנאים רבים הקודמים להם כבר נחלקו בכך. וכאשר יש כלל ופרט וכלל, זה מקרה של תיבה כוללת שהיא הכלל, לאחרי התיבה מצמצמת היא הפרט, ולאחרי השוב תיבה כוללת היא הכלל, ואין בכלל אלא מה שבפרט, כלומר, לומדים את הפרט ואת כל הדומה לו. לעומת זאת, לפי מי שדורש ריבוי מיעוט וריבוי, במקרה של תיבה כוללת שהיא ריבוי, ולאחרי התיבה ממעטת שהיא מיעוט, ולאחרי השוב תיבה כוללת שהיא ריבוי, הריבוי מרבה הכל חוץ מדבר אחד ספציפי. מסבירה הגמרא שזו נקודת המחלוקת. דרבי דריש כלל היו פרטי, ולכן המילה ולקחת היא כלל, המילה מרצע היא פרט, והמילה באוזנו ובדלת הם לשון שבו חזר הפסוק וכלל, הרי שיש לנו כלל ופרט וכלל, שאי התדן אלא כאין הפרט, באופן הבא, מה הפרט הוא מפורש של מתכת, שזה המרצע, אף כל של מתכת מותר לרצוע איתו, רבי יוסי לעומת זאת, דריש ריבויי ומיעוטי באופן הבא, המילה ולקחת ריבה, המילה מרצע מיעט, המילה באוזנו ובדלת, חזר הפסוק וריבה, הרי שיש לנו כאן ריבה ומיעט וריבה, וממילה ריבה הכל. וכפי שהזכרנו, הריבוי מרבה הכל, חוץ מדבר אחד ספציפי, ולכן מבארת הגמרא, מהי רבי, מהו ריבה, רבי כל מילי, כל דבר שניתן לרצוע אותו, מהי מיעט? מיעט סם, מסביר רש"י שלא ייתן סם איזושהי חומצה על אוזנו ועל ידי כך ינקבנה, שהרי זה לא דומה למרצע, שאין הנקב נוצר מכוחו של אדם אלא מאליו. אמר מר, מצטט את הגמרא את דברי הברייתא, המרצע להביא מרצע הגדול, ושואלת הגמרא מהי משמע? איך מהמילה מרצע לומד התנא שזה בא לרבות מרצע הגדול? עונה הגמרא כדאמר רבא, שבא להסביר את דברי רבי יהודה במסכת חולין, שאמר שאין איסור גידן אשר נוהג אלא בירך אחת, והדעת מכרעת על ירך של ימין. מפני שנאמר בפסוק, על כן לא יאכלו בני ישראל את גידן אשר אשר על כף הירך עד היום הזה, כי נגע בכף ירך יעקב בגידן אשר. והי הידיעה במילה הירך מלמדת המיומנת שבירך. דהיינו, הירך החשובה מבין שתי הירכות. ההכנה מייקח גם על אותו משקל, היי הידיעה במילה המרצה המלמדת מיוחד שבמרצאין. דהיינו, מרצה הגדול. הוא מצטט את הגמרא את המשך הברייתא, אמר רבי אלעזר, שיודן בריבי היה דורש, כשהם רוצים, אין רוצים אלא במילתא. וחכמים אומרים, אין אלה ודברי כהן נרצה, מפני שנעשה על ידי כך בעל מום. ומקשה על כך הגמרא, נו אז מה, ויעשה הכהן בעל מום. ומה בכך? והלא רציעה מצווה היא. עונה על כך, אמר רבא ברב שילה, אמר קרא שכתוב בפסוק נקרא בפנים, ויצא מאימך הוא ובניו אמו, ושב אל משפחתו, ולחוזת אבותיו ישוב. ומהמילים ושב אל משפחתו לומדים, שהוא חוזר למוחזק שבמשפחתו. דהיינו, למעמד הקודם שהיה לו במשפחה. וכמו שלפני כן הוא היה קשר לעבודה במקדש, אז גם ביציאה ביובל הוא צריך להיות קשר לעבודה במקדש, ואם הוא ירצה, הרי הוא יהיה בעל מום, והוא לא יוכל לחזור למעמדו הראשון. ואגב שהזכרנו, עבד עברי כהן, היא באה לו, נשאלה להם השאלה הבאה. עבד עברי כהן, מהו שימסור לו רבו שפחה כנענית? הוא מבאר את הגמרא את צדדי הספק. האם חידוש הוא שהתיר הפסוק שפחה כנענית לישראל, לא שנה לכהנים ולא שנה לישראל, או דילמאו אולי, למרות שהתיר הפסוק כשפחה כנענית לישראל, שני שונה הדין של הכהנים, הועיל וריבה בהם הכתוב מצוות יתרות. ויש בדבר מחלוקת המוראים, רב אמר שמותר לרבו לתת לו שפחה כנענית, ושמואל אמר שאסור לו לתת לו שפחה כנענית. ועל כך אמר לו רב נחמן לרב ענן, כי אביתו בימר שמואל, כאשר למדתם תורה לפני שמואל, האם באיסקומדרי התלליתו? האם לא ייתתם לב לדקדק בשמועתכם, אלא הייתם כמשחקים בפספסין, שלפי לעזי רשי הכוונה לאסימונים, אבנים או כלים קטנים שמניעים אותם על לוח המשחק? וכנראה היה פשוט לו שהם לא התעסקו עם טלפונים ניידים, אלא שמו אותם בקלפון, שזה הארון בו קולעים את הטלפונים מחוץ לכיתה במהלך יום הלימודים. והגערה של רב נחמן לרב ענן הייתה שהם לא היו מרוכזים. מה הייתה? מה? מדוע לא תימרו לשמואל שיש סתירה לדבריו מדברי הברייתא וחכמים אומרים שאין עבד עברי כהן נרצה מפני שנעשה בעל מום? שהרביעים תאמר כדברי שמואל שאין רבו מוסר לו שפחה כנענית, טיפוק לי. אז למה לי הנימוק שאמרו חכמים מפני שנעשה בעל מום? טיפוק לי, נלמד את הדין שעבד עברי כהן לא שייך בו רצייה, דבאינה שהרי הוא צריך לומר, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי. הוא מדובר על אשתו הכנענית ועל הבנים ממנו שהם כנעניים, ולכן הוא לא רוצה לצאת לחופשי, אבל לפי שיטת שמואל, שאין אדונו מוסר לו שפחה כנענית וליקה. הרי המציאות הזו כלל לא אפשרית, אלא בהכרח שלא כדברי שמואל, שעבד עברי כהן, רבו יכול למסור לו שפחה כנענית. ואומרת הגמרא על דברי רב נחמן, תולו מידי. יותר אין להשיב על דבריו, וממילא דעתו של שמואל נדחית. ואגב ששאלנו, האם דינו של כהן שונה מדינו של ישראל, ממשיכה הגמרא היא באה אליה, נשאלה להם השאלה הבאה, כהן, מהו ביפת תואר, שהתירה אותה התורה במלחמה? האם זה חידוש הוא, ולכן לא שנה כהן ולא שנה ישראל היא מותרת להם? או דילמאו אולי, רק לישראל היא מותרת, אבל שני, שונה הדין בכהנים, הועיל וריבה בהם הכתוב מצוות יתרות, ושוב נחלקו בדבר. רב אמר שכהן מותר ביפת תואר, ושמואל אמר שכהן אסור ביפת תואר. ומביאה הגמרא שתי גרסאות בהבנת המחלוקת. גרסה ראשונה, בביאה ראשונה, דקולי אלמא לא פליגי, לא נחלקו רב ושמואל דשארי. שמותר לכהן לבוא על אשת יפת תואר, שהרי דלא דיברה תורה, אלא כנגד יצר הרע. שנשות הגויים היו מתקשטות למלחמה, כדי מצד אחד לעודד את הלוחמים שלהם, ואם הם יפסידו, כדי לזנות עם המנצחים, ולא התירה אותה התורה, אלא בשביל יצר הרע, שמתגרה בלוחם בשעת המלחמה. וגם כהן הוא בסופו של דבר בשר ודם, ויש לחשוש ליצר הרע שיתגרה בו, ולכן נאמר, שהתירה התורה לכהן לבוא ביאה ראשונה על יפת תואר. כי פליגי, מתי הם נחלקו? בביאה שנייה, לאחר שכבר נתקררה רוחו של הלוחם. רב אמר מותר, ושמואל אמר אסור, ומבאר את הגמרא. רב אמר מותר, הועיל וישטריה אישטרי, הועיל והותרה בביאה ראשונה, הותרה לגמרי. ושמואל לעומת זאת אמר אסור, דאהביה לגיורת, וגיורת לכהן לא חזיה. שהרי יפת תואר היא גויה שהתגיירה, וגיורת לא ראויה לכהן. איקה דאמרי, יש אומרים גרסה שנייה בהסבר מחלוקתם של רב ושמואל. בביאה השנייה כולי אלמה לא פליגה דאסירה, שבביאה השנייה, לאחר שכבר נתקררה רוחו של הלוחם, רב ושמואל לא נחלקו שהיא אסורה על כהן, מפני דהביה לגיורת. כי פליגי, מתי הם נחלקו? בביאה ראשונה, שרב אמר מותר, דהלא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע, וגם לכהן יש יצר הרע, ושמואל לעומת זאת אמר אסור, מפני שכתוב בפסוק, והוותה אל תוך ביתך, וגילחה את ראשה ועשתה את ציפורניה. אז כל איכה, דקרינה בי, שניתן לקיים את מה שכתוב, והוותה אל תוך ביתך, קרינה בי, ניתן גם לקיים את מה שכתוב, וראית בשוויה. אבל כל איכה, דלא קרינה בי, שלא ניתן לקיים את מה שכתוב, והוותה אל תוך ביתך, אז גם לא קרינה בי, לא ניתן לקיים את מה שכתוב, וראית בשוויה. ומעניין לעניין באותו עניין, תנו רבנן. שנו רבותינו בספרי על פרשת כי תצא. על הפסוק, וראית בשביה אשת יפת תואר וחשקתה בה ולקחת לך לאישה. מהמילים וראית בשביה לומדים שדווקא בשעת שביה היא מותרת, דהיינו אם נתן מתחילה עיניו בה היא מותרת לו, ולא שלקחה למוחה או לשפחה ואחר כך נתן עיניו בה. ומהמילה אשת לומדים שהיא מותרת לו ואפילו אם היא אשת איש. ומהמילים יפת תואר לומדים שלא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע. כי המשמעות שמתוך שמתגרה בו יצרו מחמת יופיה התירה לו. וגם זה בקושי רב. מפני שמוטב שיוכלו ישראל בשר תמותות, הפכנו דף שחוטות, ואל יוכלו בשר תמותות נבלות. הוא מסביר רש"י שמוטב שיוכלו ישראל בשר תמותות שחוטות, דהיינו בשר של בהמה מסוכנת שהיא קרובה למות כאשר היא שחוטה, ואף על פי שהיא מאוסה כדכתיב ביחזקאל, ולא בא בפי בשר פיגול. אבל זה עדיף מאשר יוכלו בשר תמותות לאחר שימותו ויהיו נבלות. ומהמילה וחשקת לומדים, אף על פי שאינה נאה. כי הכתוב תלה את הדבר בחשקו של הלוחם, אפילו אם היא באופן אובייקטיבי אינה נאה. ומהמילה בא לומדים, ולא באו וחברתה. שיש הגבלה על הלוחם שלא ייקח שתיים. ומהלשון ולקחת לומדים, ליקוחין יש לך בה. שקידושים תופסים בה, ואף על פי שהייתה עובדת כוכבים שלא התגיירה מדעתה. ומהמילים לך לאישה לומדים, שאפילו שהיה שם מבצע אחת ועוד אחת, שלא ייקח שתי נשים, אחת לו ואחת לאביו, או אחת לו ואחת לבנו. ומהפסוק הבא שכתוב בו, והוותה אל תוך ביתך וגילחה את ראשה ועשתה את ציפורניה, מלמד שלא ילחצנה במלחמה. דהיינו שלא יבוא עליה במלחמה, אלא יבוא עליה רק לאחר שיקיים את כל מה שכתוב בפסוק. עד לכאן דף כ"א.